טוב, אז בעצם אנחנו עכשיו מנסות להבין את התהליך הזה, שמה קורה לגפתן. דיברנו פעם קודמת שיש דבר כזה שנקרא רעש. מה זה רעש? כשהרב אומר, מדבר על הרעש, זה בן אדם שמתעסק המון 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 בצדדים החיצוניים של החיים, ולא בצדדים הפנימיים של החיים. הוא כל הזמן עוסק באיך זה נשמע, ולא באיך זה באמת. דיברנו על המושגים דמות ותדמית. דיברנו? לא. המושג דמות הוא מפרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, מה זה דמות? דמות זה איזושהי תבנית אלוקית. כלומר, הקדוש ברוך הוא יוצר אדם שיש בו משהו אלוקי. כן, אנחנו יותר מוכר, אנחנו נקרא לזה נשמה. אבל, לא יותר מוכר, סליחה, כבר חז"ל קראו לזה ככה. אבל יש פה צד אלוקי באדם. דמות זה הצד האלוקי שבתוכנו. כן, כמו צלם אלוקים. צלם ודמות מביא הרמב״ם ביחד. ככל שאדם מנחיח יותר במציאות את הדמות שלו, זה בעצם שהוא מנחיח יותר את הנשמה שלו, את הצד האלוקי שבו. אבל בדור שלנו יש מושג עם אותו שורש, כן, דלת מ"ה, שנקרא תדמית. מה זה תדמית? שבן אדם לא עוסק בלעבוד על מי הוא, אלא הוא עוסק בלעבוד על איך הוא נראה, איך הוא נתפס, מה התדמית שלו, מה היחס הציבור שלו, מה השיווק שלו. כלומר, במקום לעבוד על מי אני אהיה, אני עובדת על מי אני אראה. מה יגידו עליי, מה תהיה התדמית שלי במציאות. שזה באמת מעבר מאוד מאוד עצוב, שהוא קורא לנו כתרבות, כן? זה לא סתם ביטוי של התרבות, כן, המערבית, אבל הוא קורא גם ליחידים. ולמה זה קשור? כי האדם הגאוותן הוא לא אדם שעובד על עצמו, אבל הוא אדם שעובד על להרגיש את עצמו, כן? שיתנו לו פידבקים, שיעשו לו לייקים כל היום. ואם הוא כתב איזה משהו בקבוצת וואטסאפ ולא התייחסו, וואו, איזה אלבון. ואם הוא שלח הודעה ולא הגיבו לו תוך שתי דקות, הוא שלח שמונה סימני שאלה, כי איך לא התייחסו אליו במיידי. כאילו כל הזמן צריך פידבק מיידי, תגובה מיידית, יחס מיידי. עבודה מאוד מאוד גדולה על התדמית. עוד פעם, על איך, על הנראות, כן, על עבודה, על איך אני נראה ולא איך אני אהיה, אוקיי? אז העבודה שלנו היא לעבוד על הדמות ולא על התדמית, לעבוד על הלהיות ולא על הלהיראות, וזה מעבר מאוד 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 חשוב. שאלות? אוקיי. אחר כך הרב נתן לנו עוד מושג שנקרא נחת. מתי יש לאדם נחת? שהוא לא עובד ממניעים חיצוניים. תחשבו, הגאוותן הזה יש לו חיים מאוד מאוד קשים. למה החיים שלו מאוד קשים? כי הוא כל הזמן צריך להיות במרכז הכותרות. הוא כל הזמן צריך שיחשבו עליו דברים טובים. אז הוא כל הזמן צריך לתחזק את זה. זה תחזוק קשה. מאוד מאוד קשה לתחזק את הדמית המושלמת. אם את כזאת שאף פעם אין לך משברים ואין לך התמודדויות ואין לך ואין לך ואין לך, אז חוץ מזה שזה נורא משעמם להיות חברה שלך, כי חברות אמיתית על מה היא נשענת? על זה שאת משלימה אותי ואני משלימה אותך. אבל אם את אין לך שום חיסרון, את מושלמת, אז אין איפה להכניס את החלקים האלה בפאזל. וזה מאוד מאוד קשה. אבל חוץ מזה, זה גם כל הזמן לחץ של תחזוק הדמות הזאת, התדמית הזאת. וזה לחץ מאוד מאוד קשה. פעם קודמת הסברנו את ההבדל בין זה שחשוב לנו שלאנשים יהיה נעים איתנו למה הם יגידו עלינו. כלומר, אין הכוונה שאנחנו צריכים להיות אנשים כאלה שלא אכפת לנו מאחרים, לא אכפת לנו איך לאנשים יהיה איתנו. בטח שאכפת לנו, עובדה שאנחנו כל יום ויום מתפללות, ותננו לכן ולחסד בעיניך ובעיני כל רואינו. חשוב לנו שיהיה חסד גם בעיני כל רואינו. אבל מה חשוב לנו? חשוב לנו שלאנשים יהיה טוב איתנו. לא מה יגידו עלינו, זה שני דברים שונים. בהחלט חשוב לנו שלאנשים יהיה טוב איתנו. עובדה שכתוב, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אבל אם אני כזאת שדואגת שיהיה נעים איתי, אין לי לחץ, כי אני לא צריכה להיות מושלמת כדי שיהיה נעים איתי. אבל אני כן צריכה ש... אבל סליחה, אבל לעומת זאת, אם אני צריכה שיגידו שאני אהיה מושלמת, זה לחץ אחר לגמרי. נכון, סיפרתי לכם על אמא שלי והקומקום, נכון? סיפרתי לכם את הסיפור הזה? נכון? אז זה סיפור שממחיש את ההבדל בין הלחץ ללהיות מושלם, כאילו וואו, אז הכל צריך להיות פרפקט, לבין שיהיה נעים איתך. כדי שיהיה נעים איתך, לא צריך הרבה. כן צריך הרבה, כי זה עבודת המידות, אבל זה לא להיות מושלם. ואומר לנו הרב, עבודה שאיננה אמיתית היא גוררת לחץ. כי זה ממקום חיצוני. אני צריכה עכשיו להיות מושלמת, אני צריכה עכשיו שיגידו עליי דברים טובים, זה גורר לחץ. אבל אם אני עובדת על מי אני, אז אני עובדת, איך אמר ברקת, אני רץ להם מרחקים ארוכים. זה בן אדם שיש לו נחת, הוא לא לחוץ שעכשיו ייתנו לו את התיק הזה או אחר, הוא רץ להם מרחקים ארוכים, הוא יודע שהוא עושה טוב, אז גם אם עכשיו אין לו פידבק מיידי, הוא לא בלחץ. שאלות? הכל מובן או שעוד לא התעוררתם? לא מובן? או, כן, תודה. קודם כל, יש מיליון דברים של לחץ. דיברנו עכשיו על לחץ ממקום מסוים, בסדר? יש לחץ מחרדה. אני לא עכשיו באה להפיין כל לחץ. אני מדברת על לחץ של עבודת המידות. הרבה פעמים כשבן אדם בלחץ, זה כי הוא רוצה עכשיו מושלמות. מה זה לחץ? לחץ זה להכניס את הזמן בפחות, נכון? בפחות מהנורמליות. אז יש לחץ שהוא לחץ טוב. מה זה לחץ טוב? וואלה, עוד שעתיים נכנסת שבת, אני מקבלת אדרנלין. זה לחץ טוב. אבל יש לחץ שהוא שיתוק. עוד שעתיים נכנסת שבת, ויש לי אורחים שאני צריכה שהם יגידו שאני מושלמת. אז זה כבר לחץ אחר. כי בשעתיים להיות מושלמת זה קשה. בשעתיים אפשר לבשל דברים טעימים ונעימים. אבל אי אפשר בשעתיים להיות מושלמת. אוקיי? זה מובן? וזה לא דבר לגבי הרבה דברים. כן, אם אני צריכה להיות עוד שבוע פחות 10 קילו, זה לחץ. אבל אם אני אומרת, אני רוצה לאכול בריא. עוד פעם, זה לא רוצה מרחקים ארוכים. אני לא היום צריכה את התוצאה. בסדר? עוד שאלות? אז אנחנו ממשיכים. אנחנו הגענו למשפט, אבל המשקיף מרחוק על הלבוש של הכבוד האהוב ועניינו, משיג עניין רעש והיעדר מנוחה עם תכונת המעלה והנועם. כן, כאן דיברנו על, עוד פעם, על המקום הזה, מה שאני קוראת לו לחץ בשפה של הרב זה רעש. זה מקום חיצוני. והנלבב, בסדר? אתה ניתי? מצאתם? והנלבב, כשהוא מבחין שאין טובה גמורה עם השלווה והאשקט וריבוי השפע במנוחה שלמה, הולכו להשיג חיים כאלה ולא ימצאים, כי אם עם הידיעה האמיתית והעבודה השלמה, עם תיקון כל המידות כולן בתכלית הטוב והקדושה. עוד פעם, מה זה הנלבב? הנלבב זה ההפך מהגאוותן, זה מישהו? אנחנו היינו אומרים ההפך מהגאוותן זה הנבטן. אבל פה הרב דווקא מביא שההפך זה אדם שיש לו חוכמת לב, שהוא מבין תהליכים, הוא מבין שלא הכל צריך להיות מיד, כן? ויש לו רצון לטוב. עוד פעם, כשהוא מבחין שאין טובה גמורה עם השלווה והשקט וריבוי השפע במנוחה שלמה, הולכו להשיג חיים כאלה ולא ימצאים, כי אם עם הידיעה האמיתית והעבודה השלמה, עם תיקון כל המידות כולן בתכלית הטוב והקדושה. הוא הולך לעבודה פנימית, איטית, אין לה תוצאות מיידיות, אבל היא כל הזמן בהתקדמות. יש אנשים, כן, שהגרף של החיים שלהם זה גרף של מהפכות. הם עולים בשנייה, יורדים בשנייה, עולים בשנייה, יורדים בשנייה. זה לא, עכשיו, עוד פעם, אם את בן אדם כזה, אז העבודה שלנו זה כמה שיותר להיות בעלייה. אבל באופן כללי, אם אני צריכה לצייר את הגרף הרצוי, זה לא מיד להיות בטוב. זה כאילו גרף שהוא עלייה אינסופית, אבל עלייה מתונה, לא כזאת. לא כזאת שהיום אני מדהימה ומחר אני לא שווה כלום. לא. אלא שאני כל יום במדרגה טיפונת מילימטר יותר טובה מאתמול. והשחל, מקבל את ציור המעלה וחושף לה כמו שהוא מצטייר בלבבו. בציור רעש והרגשה דחופה ובולטת הרבה בחושיות גסה. אפילו אם הוא רואה משהו טוב, אם יש לו מטרה טובה, הוא רואה תלמיד חכם גדול והוא רוצה להיות כמוהו. אבל למה הוא רוצה להיות כמוהו? מה גורם לו לרצות להיות כמו התלמיד החכם, לסחל? שמה? למשל, שיש לתלמיד חכם כבוד, בדיוק. הוא רואה שתלמיד חכם כזה נכנס וכולם עומדים לכבודו. הוא אומר, וואלה, אני רוצה להיות כזה. כלומר, הוא רוצה בזה מהסיבות הלא נכונות. איך הרב קורא לסיבות הלא נכונות? רעש. מכל מה שמסביב. מהכבוד, מהתדמית. מכל מה שמסביב. עכשיו, זה נכון שלתלמיד חכם יש כבוד. אבל יש לו כבוד כי הוא לא רדף אחריו. כמו שאומרים במסכת אבות, כל שבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אתם ראיתם את הסרטון? יש סרט, סרט שהוציאו בתורת החיים על הרב אוירבך? לא ראיתם את זה? יש לכם פה איפה לראות, כי יש לי את זה בדיסק, לא אכפת לי להביא לכם מתישהו. יש לכם? זה סרט של משהו כמו חצי שעה, בעיניי מאוד מאוד מרגש, אבל זה לא חוכמה, אני מאוד מחוברת לרב אוירבך. אז מה שאומרים שם, ההלוויה של הרב אוירבך הייתה 300,000 איש. עכשיו, כשאתה שומע 300,000 איש, זה לא נשמע המון, כאילו נגיד לרב עובדיה היה 800,000, אבל זה כן המון, בגלל שלרב אוירבך לא היה שום תפקיד ממלכתי. הרב עובדיה יוסף היה הרב הראשי לישראל, כולם הכירו אותו. אבל הרב שלמה זלמן אוירבך היה אדם לא מוכר. היה אדם לא מוכר. כשהוא נפטר, אני הייתי בשירות לאומי, והבניין שהייתי בו היה בירושלים. ואני מסתכלת, ואני רואה את הכביש זז. לקח לי זמן להבין שזה אנשים שהולכים. זה היה נראה כאילו האספלט זז ברוב הצפיפות. ושאלתי, מה קרה היום? כל ירושלים נסגרה, למה יש הלוויה של מי? שלמה זלמן אוירבך. מי שמע עליו בכלל? כל ירושלים נעצרה, 300,000 איש, אגד אמרו שהם לא היו ערוכים לזה, מסוקים הגיעו, אף אחד לא היה ערוך לזה, כי אף אחד לא שמע עליו. מי זה הרב שלמה זלמן אוירבך, ש300,000 איש מגיעים? תכף אני אסביר לכם למה אני מספרת את זה. תומי לפיד, לא יודעת אם אתם מכירות, אבל היה מישהו שנלחם מאוד קשה בחרדים. הוא כתב באותו יום בעיתון הארץ, יש שתי אפשרויות. או שאנשים פה הולכים סתם אחרי מישהו שהם לא יודעים מי הוא, או שאנחנו החילונים פספסנו משהו. אני נוטה לאפשרות השנייה, ככה הוא כתב. עם תומי לפיד, בארץ. כלומר, יש פה בן אדם ש300,000 איש הולכים אחריו, חיפשו בארכיונים, לא מצאו איזה כתבות דרמטיות על הבן אדם. למה? אז בסרט הזה עליו אמרו דבר מאוד מאוד יפה. שהמסכת אבות אומרת, כל שבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז שאל מישהו, ומתי הכבוד משיג אותו? זה אומר כשהוא נפטר. ואז הראו את התמונה של ההלוויה. איך הכבוד רדף אחריו, רדף אחריו, והרב אוירבך כל הזמן ברח מפניו, אבל זהו, כשהוא נפטר הוא כבר לא יכל יותר לברוח. וזהו, הכבוד השיג אותו. זה כל שלומד תורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. אם אתה לומד מבפנים מהסיבות הפנימיות, בסוף זה גם ניכר בחוץ, אבל זה צריך שזה יהיה מבפנים. ושמעתי בשם הרב האס, אבל יש אדם שלישי ויש בו משהו מסוכן. מה זה האדם השלישי? מה הם שני הראשונים? הראשון זה אדם שבורח מפני הכבוד והכבוד רודף אחריו. השני זה אדם שרודף אחרי הכבוד והכבוד בורח ממנו. זה מסכת אבות. מוסיף הרב ישראל אס, זכר צדיק לברכה, אבל יש אדם שלישי. זה אדם שבורח מפני הכבוד, אבל כל הזמן מציץ לוודא שהכבוד אכן רודף אחריו. מה זה אומר? זה אדם שמבין שאנשים מכבדים אנשים ענוותניים. אז הוא כל הזמן משחק את הענוותן, הוא משחק בורח מכבוד, אבל הוא באמת באמת מחכה לכבוד שיגיע אחריו. שאלו את הרב אוירבך, הנכד שלו, לא אדם חיצוני, אומר לו, סבא, איך זה יכול להיות שכבוד לא מדבר אליך? זה משהו שמדבר לכולם. אז הוא אומר, כשאתה מסתכל ורואה מה זה כבוד באמת, אתה מבין כמה זה בזוי, ואתה אפילו נגעל מזה. כן? יש בזה צד שבשביל זה צריך לעשות סוויץ'. כן, נתתי לכם כמה פעמים את המשל הזה של התמונות האלה, שבמבט ראשון הם דו מימד, ואז את מסתכלת, 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 ופתאום תופסת את התלת מימד. וכשאת תופסת את התלת מימד, את לא יכולה לראות יותר דו מימד. זהו, עברת פאזה. ככה האדם שפתאום קולט מה זה כבוד, הוא רודף אחרי הכבוד, הוא נשאר בדו מימד, אבל יום אחד מגיע לו הסוויץ' שהוא מבין כמה הוא רודף אחרי שטויות, ואז הוא מקבל את המימד השלישי. וזהו, הוא כבר לא שם יותר. זאת עבודה שהמהר"ל עושה אותה בנתיבות עולם. הוא כל הזמן עושה לנו את הסוויץ', הוא לא נותן לנו דרך ארוכה. למשל הרמח"ל במסילת ישרים, הוא מתחיל מהזהירות, שזה מידה מאוד פשוטה. כל אחת מכן יש לה את מידת הזהירות, ברמה זו או אחרת. פגעת בחברה, את מצטערת על זה, תיזהרי לאבא. לא צריך להיות ממדרגה גבוהה, וזו הגאונות של הרמח"ל. להתחיל מהמקום שאנחנו נמצאות, ולהביא אותנו עד. עד. כל אחת עד איפה שהיא מגיעה. המהר"ל לא עושה את זה, הוא לא יורד אלינו למקום שלנו ועושה שלב שלב, המהר"ל פשוט עושה לנו סוויץ' בראש. ולכן כל נתיב בנתיבות עולם זה הרבה יותר קצר ממסילת ישרים, כי הוא עובד לעשות לנו סוויץ', במילים אחרות להראות לנו את התמונת תלת מימד הזאת. על איך זה קשור לענייננו? זה קשור לענייננו על חיפוש התדמית. כלומר, זה מאוד הגיוני שבנות בגילכם מחפשות תדמית. אתן גדלות בתרבות כזאת, אנחנו גדלות בתרבות כזאת. כלומר, מי שמזהה בעצמה את כל מה שאמרתי על הגאוותן, זה לא כדי שהיא תתבאס עכשיו. זה כדי שהיא תבין שיש קר לעבודה. כן, אוקיי, את עבדות 20, 22? כמה? תחילת הדרך. תחילת הדרך של עבודת המידות. וזה ממש ממש בסדר. עם כל מה שתיארתי את הגאוותן, זיהיתן בדיוק את עצמכם. לא עשיתי את זה כדי לבאס אתכן, ולא הרב עושה את זה כדי לבאס אותנו. עושה את זה כדי שתהיה לנו מודעות שמפה נתקדם הלאה. אוקיי? של איזה מטרה אנחנו מציירות לעצמנו. זוכרות שדיברנו על זה, שאדם יש לו טעות במצפן. שהוא הולך במדבר, אבל במקום ללכת לצפון, הוא פשוט הולך והולך והולך, ואחרי המון זמן מגלה שהוא רק התרחק, הוא הלך לכיוון דרום. אז אנחנו פה לומדות את זה כדי שלא נתבלבל במצפן. גם אם אנחנו כרגע בכיוון ההפוך, אנחנו לומדות את זה כדי לכוון חזרה לכיוון הנכון. לכוון בשפה שאני אמרתי לדמות ולא לתדמית. ללהיות ולא להיראות. בשפה של הרב, לצד האמיתי ולא לצד הרועש. שאלות? רק בקול, אני פה במיסוך. על מה? כן. כבוד, רב ראשי זה לא כבוד, זה תפקיד, אוקיי? דווקא רב אמיתי יציעו לו, אמיתי הכוונה שבורח מפני הכבוד, דווקא לא יציעו להיות רב ראשי. כי להיות רב ראשי זה לא כבוד. כלומר, אדם שמוכן להיות רב ראשי זה לא דווקא אומר שהוא מוכן, שהוא מחפש כבוד, אלא הוא מחפש שליחות. גם להיות ראש ממשלה זה כבוד, אבל זה שליחות. כלומר, אם אדם מוצא לו תפקיד כזה והוא מקבל אותו, זה לא כי הוא מוכן לקבל כבוד, אלא כי, אני אומרת, מה האידיאל, בסדר? אלא כי הוא מוכן לקבל שליחות. הרב קוק בעצמו היה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל. את צודקת שזה נכון שרב ראשי יש לו אור הזרקורים, אבל הוא הולך לתפקיד הזה, מהצד, אם אני מדברת בצד האידיאלי, לא בגלל הזרקורים, אלא למרות הזרקורים. הוא מוכן לספוג את הזרקורים כדי להוביל שליחות בעם ישראל. לא, למה? גם הרב אוירבך בעצמו, זה נכון שהוא לא הסכים לקבל תפקידים ממלכתיים. אבל זה לא שאם היית באה אליו עכשיו להתייעץ והיה לו תור ארוך של מתייעצים, הוא לא אמר, טוב חבר'ה, זה מכובד מדי שעומדים פה תור אליי. לא, יש דברים שאנחנו עושים אותם משליחות ומוכנים לבלוע את הצפרדיה של הכבוד, אבל השחל הזה הוא מחפש את הכבוד, אין לו בכלל צד של שליחות. עם אנשים, ואני מאוד שמחה לשאלה שלך, כי זה בדיוק ממחיש לנו את מה שהרב אומר, שהדעת מכוונת את המידות. להיות ענוותן זה לא אומר לברוח מתפקידים. אדם שבורח מתפקידים הוא אדם חסר אחריות. אם יש לך מה להוסיף טוב בעולם ואת בורחת, את לא ברחת מהכבוד, את ברחת מהשליחות. אוקיי? עכשיו יש שליחויות שנכון, שאוצרות בתוכן גם כבוד, אז אם אנחנו אנשים, מה שנקרא, שעובדים על הדמות, אז זה צפרדע שנבלה, מספרים על גדולי ישראל, שכשהם היו רואים איך מכבדים אותם, הם היו מדמיינים, אני שמעתי את זה כבר מכמה סיפורים, הם היו מדמיינים שכל האנשים האלה באים להלוויה שלהם. אז זה אומר, טוב, זה הספדים, כאילו יש בזה משהו שעוזר לענווה. אבל זה לא שהתפקיד שלנו זה לברוח מתפקידים. ואם מתאים לך תפקיד שיש בו גם כבוד, אבל את לא הולכת אליו בגלל הכבוד, אלא בגלל השליחות, זה בסדר גמור. רציתי גם לשאול? ראיתי פה עוד שאלה? לא. אז זה דבר נורא נורא חשוב. להיות ענוותן זה לא אומר להתחבא. זה לא, כן, שאול המלך היה נחבא אל הכלים. והלך להיות מלך. Okay. נכון שאנחנו מכירים את הביקורת של חכמי ישראל שהוא היה מדי ענוותן, כן? ולכן הוא לא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות במלחמה, אבל הוא בכל זאת הסכים להיות מלך. כלומר, אדם ענוותן זה לא אדם שנמנע, זה לא עבודה שלנו כל הזמן להימנע וללכת אחורה, אדרבה ללכת קדימה, אבל קדימה לשליחות, לא קדימה שיראו אותי, קדימה כי יש לי מה להוסיף בעולם. כן. קודם כל, אני שמחה על השאלה שלך, כי באמת, באמת, בדיוק לפני שבועיים מישהי אומרת לי, מישהו רוצה להיפגש, אבל הוא ביקש תמונה, מה עושים? כאילו, באמת, באמת, יש, החוץ מחלחל גם לעולם שלנו, ואני מאוד מאוד מסכימה איתך, ועדיין, אני מאוד הולכת עם דברי חז"ל. כל שלומד תורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו בחוץ. זה נכון שאת צריכה שיהיה לך שם טוב. גם קהלת אומר טוב שם טוב משם אל טוב. אבל את השם הטוב הזה את לא תשיגי בתדמית, את תשיגי בדמות, את תשיגי בעבודה. את צודקת שכשאת מגיעה לרעיון עבודה, את צריכה לעשות רושם. אבל אם תהיי ברוכזת, ככה אני מכינה דרך אגב את התלמידות שלי לשירות לאומי לרעיון. לא איך תיראי. לא. בואי נחשוב רגע מה יש לך. מה, איזה דברים חשובים לך בחיים? בואי תני לי דוגמה למה עשית למען זה. כלומר, אני ממש עושה להם הכנת רעיון, אבל לא איך תשווקי את עצמך, אלא איך תביא את מי שאת באמת. ויש בך כל כך הרבה טוב. וזאת התדמית שצריכה להיות לך. את תמשיכי לעשות טוב, אז ממילא תוכלי להביא את הטוב הזה, ידעו את הטוב הזה. אבל אם תעבדי על כל הזמן איך את נראית ומה השיווק שלך, בסוף תגלי שאת עטיפה בלי תוכן. וזה נורא כואב. ואם את שואלת אותי, זאת הסיבה שיש כל כך הרבה חרדות ודיכאונות בדור שלנו. כי אנשים לאט לאט מגלים שיש להם קליפה ואין פרי. נורא עצוב. כמה השקענו בקליפה? כמה השקענו בעטיפה? את השקיעי בטוב. ידעו להגיד עליך דברים טובים. וזה נכון, חשוב לנו שיגידו עלינו דברים טובים. אני חוזרת, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. יש אנשים שישמעו את מה שאני אומרת ויגידו, טוב, אז כנראה המטרה היא לא לשים על אף אחד. ממש לא, זה לא מה שאמרתי. אני חוזרת למה שאנחנו מתפללות כל יום. ותננו לכן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל רואינו. אבל זה לא מה יגידו עלינו, זה שיהיה טוב איתנו. אוקיי? Okay? על זה אנחנו צריכות לעבוד. עובדה שגם בהלכה יש לנו עניין של מראית עין. אכפת לנו. עד כדי כך שאכפת לנו בהלכה, כן, מה ילמדו מאיתנו? כן, למה אסור לתלות כביסה? משום מראית עין, שמה יחבס בשבת. תגיד לו, לא, לא, תהיה אמיתי. אני יודעת שלא חיבסתי בשבת. יקפצו לי מה יגידו? לא. כי זה לא מה יגידו חיצונית. זה יכול להיות שהם יגידו, רגע, אולי מרב אברהם יודעת ההלכה, אם היא תעולה כביסה, כנראה מותר לחבס בשבת. יש לנו ערבות הדדית. חשוב לנו שלאנשים יהיה טוב איתנו. אכפת לנו מאחרים. זה מאוד מאוד שונה ממה העטיפה שלי. בסדר? עניתי לך? תעבדי על הפנים, תאמיני לי שזה גם יצא החוצה, בעזרת השם. עוד? דרך אגב, לא שבאתם ממני, כן, שאף אחד לא תבין, כשאני אומרת לעבוד על הפנים, זה לעבור בוזנחת לפגישה, בסדר? אוקיי? גם תתלבשי יפה ותתאפרי, אבל זה משהו אחר, בסדר? זה לא קשור לתדמית, לא תדמית. שידחתי זוג, גיסי ומישהי שהלתה איתי בשירות הלאומי, והוא מתקשר אליי, זה אחת השיחות הכי מצחיקות שהיו לי, אבל למדתי מהם הרבה. הוא אומר לי, תגידי, לא נותנים אצלכם שיעורים לבנות איך לבוא לפגישה? אמרתי, למה, מה קרה? אז הוא, ככה הוא מספר, שזה גיסי, אז הוא הרגיש נוח. הוא אומר לי, תקשיבי, אני מתקלח, מגעץ חולצה, שם אפטר שב, היא באה אחרי טיול, אם היא שטפה את הפנים, עשתה טובה. ככה הוא אמר. לא משנה, הם התחתנו בסוף, הכל בסדר. אבל היום תקשיבו, הבחורה הזאת מתוקתקת, עשתה קורס איפור, היום היא נראית באמת כאילו היא הולכת כל יום לחתונה. אז אני רוצה פשוט לאזן, שכשאני אומרת פנים אני מדברת על עבודת המידות, זה לא אומר שאת אומרת אני מגיעה לפגישה ושהוא יראה את הלב שלי, לא משנה איך אני נראית. לא, משנה איך את נראית, תכבדי את המעמד. אוקיי? כמובן, להיות יפה תמיד טוב, להיות, אבל לא, תמיד כשאנחנו עם בנות י"ב, אנחנו עובדות על בית חינוך ומשפחה, אז אני תמיד אומרת להם, הבדל מאוד מאוד חשוב, אני אומרת גם לכם, להיות יפה זה טוב תמיד, להיות מושכת בעזרת השם רק אחרי החתונה כשמותרים, וכל בחורה נורמלית עם איזושהי אינטליגנציה בסיסית, יודעת מה ההבדל בין להיות יפה ללהיות מושכת. את מגיעה לפגישה עם בחור, זה הזמן הכי חשוב לבוא בצניעות. אבל כן, לבוא יפה. מי שאצלה יפה וצניעות סותרת, זה גם זמן לעבוד על זה. אבל כן, תבואי, תתלבשי יפה, תתאפרי, בצניעות, הכל בצניעות. אז זה לא קשור למה שאמרתי, שעדיין עיקר העבודה שלנו הוא על התוך. כן. אז אני רוצה להגיד לך שאין דבר שמראיינים יותר שונאים מאשר מתראיינים שמנסים לקלוע למה שהם רוצים. אוקיי? אני, ממש, זה דבר שהוא, אני אתן לך דוגמה. חברה שלי סיפרה לי אחרי איזשהו ראיון, אני למדתי בתיכון למדעים ואומנויות. וכאילו אז זה היה המחזור הראשון והיה המון 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 סינונים. וחברה שלי לא התקבלה ואני התקבלתי והיא לא עברה את הראיון. אמרתי לה, למה את חושבת שלא עברת הרעיון? אז היא אמרה לי ככה, ניסיתי לקלוע למה שהם אומרים. והיא אומרת, ואני חושבת שהם הרגישו את זה, שאני בכלל לא הייתי אני. אז אמרתי לה, בואי תגידי את זה, תגידי את זה, שמרוב לחץ את לא היית את, היא התקבלה בסוף. אבל המראיינים מרגישים, המראיינים מרגישים, אני זוכרת ששאלו אותי איזה תוכניות את רואה. עכשיו הייתי בסך הכל ילדה בכיתה ט', איזה תוכניות אני רואה? עכשיו ידעתי מה הם רוצים שאני אגיד. אז היה את התוכניות של האוניברסיטה הפתוחה ותוכניות מדעיים וכאלה. ידעתי מה שהם רוצים. עכשיו, טלוויזיה דווקא לא כל כך עניין אותי, אבל אני זוכרת שהתגובה הראשונית שלי הייתה לא האוניברסיטה הפתוחה. והם פשוט ישבו והתפוצצו מצחוק. את שואלת אותי, נראה לי התקבלתי בשנייה הזאת. כאילו, אל תנסו לקלוע למה שצריך, תהיו פשוט אתם. ויש עוד פעם, אבל כן, איזה הכנה צריך לרעיון? כשאני אומרת להיות אתם, זה איזה טוב יש בכן, את זה אתם צריכות לדעת. כן, כשבחורה אומרת אני אחראית, ואז היא נותנת דוגמה לאחריות שלה, זה לא שהיא אהפה על עצמה, היא בסך הכל אמרה עובדה. אחד הדברים שאני באמת עובדת עם הבנות ביוד ב' לקראת רעיונות, זה לדעת איזה טוב יש בך שאת יכולה להגיד אותו בתור עובדה פשוטה. לא כאילו את אהפה על עצמך, ואיך אנחנו יודעים אם זה עובדה פשוטה או את אהפה על עצמך? אם את תמיד מצרפת, כל מי שיש לה רעיון, אם את תמיד מצרפת עובדה. אם את אומרת אני בן אדם אחראי, יופי, איך אני יכולה בתור מראיינת לדעת אם את עפה על עצמך או שזה מציאות? אז את מביאה דוגמאות מהמציאות. אני בן אדם אכפתי. בבקשה, תביאי דוגמאות מהמציאות. אם את אומרת את זה, זה לא תדמית, זה דמות, זה משהו שהוא שלך. את באמת עובדת על אכפתיות? את באמת בן אדם אכפתי? אם את אומרת על עצמך משהו שהוא לא את, זה עטיפה. אחד הדברים החשובים מאוד ברעיונות זה להיות מודע לתכונות טובות שיש בי ולהגיד אותם, זה בסדר גמור. זה לא סותר שום ענווה ושום דבר, אבל להגיד אותם מתוך המציאות. לדוגמה, עשיתי ככה וככה, לדוגמה, אני ככה וככה. זה בסדר גמור, אבל אם את עכשיו עפה על עצמך ורק אני יודעת שיש כל מיני הכנות לרעיון שרק על שפת גוף ואיך תשבי ואיזה פוזה תהיה לך ואיך תחייכי, זה עטיפה. בואי, תביאי את הטוב שיש לך. תביאי את הטוב שיש לך, ואם הוא אמיתי, אז זה גם ניכר. לכן אני אומרת, תשמרו על קשר עין גם עם המראיינת. אם זה מראיין, אל תשמרו על קשר עין. אוקיי? עוד. לא מותנית, לא מותנית. נכון. אבל בואו נפריד. מה שאת אומרת הוא מאוד נכון לגבי איך באופן כללי את מתייחסת לעצמך. לזה שאת אוהבת את עצמך, לזה שאת רואה את עצמך כטובה, כנשמה טהורה וכל אחת והשפה שלה, אז זה את צודקת לגמרי, לא מותני. אבל כשאת באה לרעיון, את לא אומרת, פשוט יש בי טוב. נכון? בסדר. אבל שאלו פה על רעיונות. כשאנחנו מדברים על רעיונות, או אפילו ששואלים, את אמרת, ששואלים עלייך לפגישה, צריכים לפרק דברים, והם צריכים להיות עובדות פשוטות. ואת זה את כן צריכה להיות מודעת. כן, למשל, אני בן אדם שמאוד מאוד חשוב לו X, ואיך רואים את זה? במה שהשקעת למען ה-X הזה, אוקיי? זה לפרק כן למציאויות שיש לנו כמו רעיונות, כמו מה יגידו עלייך לצורך פגישה וכדומה. בסדר? זה חשוב, אבל את צודקת לגמרי שהיחס שלך לעצמך הוא חייב להיות אהבה עצמית בלתי מותנית, וזה מה שדיברנו עליו, זה הצלה מגאווה, זה בדיוק הנושא שלנו. כי אמרנו, למה כל כך נפוצה הגאווה? כי אנשים צריכים לאהוב את עצמם. ובגאווה יש אהבה עצמית. אלא שהיא אהבה עצמית מהמקום של הרעש. כי אני יפה, כי אני חכמה, כי אני מצליחה. ואם אני לא יפה, חכמה ומצליחה, אז אני לא אוהב את עצמי. אהבה עצמית צריכה להיות למה ככה, כמו שאני אוהבת את הילד שלי ככה. כן, כלומר, נתנו את הדוגמה, כן, תינוק נולד ומכוער, הרבה פעמים מכילה מכל תהליך הלידה, הם לא נראים כל כך, זה לא הדוגמה, זה לא התמונה לז'ורנל, איך שהם יוצאים. הוא הרבה פעמים מכוער, מקומט, בוכה, הוא לא הראה לי כמה הוא חכם ולא כמה הוא מוצלח, אבל אני מתמלאת אהבה בשנייה הראשונה, למה? מה אני אוהבת בו? הוא פשוט שלי, זהו, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בני בחורי ישראל. עכשיו, אני גם אגדל את הילד הזה כדי שיהיה בעזרת השם, יעשה מעשים טובים, כדי שיהיה בן אדם טוב, כדי שיצליח, אלה כבר הפרטים. בסדר? אותו דבר לגבי עצמנו, למה אני אוהבת את עצמי? ככה. עכשיו, מתוך האהבה העצמית הזאת, אני רוצה גם לפתח את עצמי, אני רוצה גם לעשות טוב בעולם. וככל שאדם יאהב את עצמו יותר מהסיבות האמיתיות, הוא לא יהיה זקוק לגאווה. אתם זוכרות, כמו שדיברנו על זה, שלמה יש כעס? כי לאדם יש אכפתיות. אז בעצם, ככל שהוא יעבוד על אכפתיות, הוא לא יצטרך את הכעס. אותו דבר כאן, כשנדע לאהוב את עצמנו באמת, לא נהיה זקוקות לגאווה. אבל הנפש יש לה סדר עדיפויות. אם זה לא לאהוב את עצמי, לא לאהוב את עצמי או להיות גאוותנית, מה הנפש בוחרת בסדר עדיפויות? להיות גאוותנית. כי הגאוותן הוא במצב יותר טוב מאשר בן אדם שלא אוהב את עצמו בכלל. אז עדיף לאהוב את עצמי מבחוץ מאשר לא לאהוב את עצמי בכלל. כי זה או להיות גאוותן או להיות בדיכאון קליני. הנפש מעדיפה גאווה. ולכן גאווה היא דבר כל כך כל כך נפוץ. אבל אם אנחנו רוצים להוריד, אנחנו רוצים להגיע למקום אידיאלי, לא מעדיף, זה או זה, כששתי העדיפויות הן נוראיות. אנחנו רוצות להגיע לענווה, זה לאהוב את עצמי באמת, לא בגלל ש. זה לאהוב את עצמי גם כשאני נכשלת. זה לאהוב את עצמי גם כשאין לי כרגע פידבק טוב מהמציאות, ועדיין לעבוד על עצמי. זה לא לאהוב את עצמי, טוב נו אני ככה וזהו. אין בדיוק הילדה שלי, הבן שלי הביא איזה ספר מהגן. הבלגן שלי, מכירות את הספר, הבלגן שלי? ספר ילדים, בעיניי נורא, כן? אבל זה היה דמות לדון, הזדמנות לדון. זה מתחיל ככה, זה השיער הקופצני שלי, אלה העיניים הנפוחות שלי, אבל זה שלי ואני אוהבת אותם, מצוין. אבל אז זה מתחיל, זה הבלגן שלי ואני אוהבת אותו. זה העצלנות שלי ואני אוהבת אותו. לא יודעת, כל מיני דברים ואני אוהבת ואני אוהבת ואני אוהבת. כאילו יש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות, והעבודה שלנו זה לאהוב אותם. אבל יש דברים שאנחנו צריכים לשנות. כאילו, יש דברים שאני צריכה להתקדם בחיים. אנחנו כל הזמן בריקוד, וזה סוף הפסקה פה, אתם תראו. הריקוד שלנו בחיים הוא בין שמחה בחלקנו לבין התקדמות. אני לא צריכה להיות או-או. או שאני אוהבת את עצמי ולא זזה, או שאני כל היום בהתקדמות ולא מרוצה מעצמי. חס וחלילה, אני גם וגם. אני גם אוהבת את עצמי וגם דואגת להתקדם. זה החיים שלנו. לעבור מהאו-או הזה לגם וגם. אני גם אוהבת את עצמי וגם מתקדמת. אני גם שמחה בחלקי וגם בשאיפה מתמדת. זה לא אני שמחה בחלקי, טוב אז אני לא זזה עכשיו. וזה לא אני כל היום מחפשת, אז אני, אין לי שמחה במה שיש לי. זה כל הזמן האיזון בין שני הצדדים. שאלות? אוקיי, אז אני ממשיכה. והשחל מקבל את ציור המעלה וחושף לה כמו שהוא מצטייר בלבבו. בציור רעש והרגשה דחופה ובולטת הרבה בחושיות גסה. אמרנו, הוא רואה רב ראשי, הוא לא רואה שליחות, הוא רואה כבוד. ולא ימצא אותה כי אם בהתגלות ליבו, בהסבעת הכוח הדמיוני וזנות הלב. ורוב כוסף למרחבי ארמונות וממשלה רחבה על כל זולתו. כל הזמן מחפש את החוץ. אמנם, הנעת אכילה ושתייה ויתר תענוגי החושים, הם רק מורגשים לשעתם ברעש והרגש גס. שלזה תתאווה הנפש הפחותה, אבל בטן רשעים תחסר. כאילו זה אדם, אמרנו, יש את האדם מהמקום הטוב שהוא כל הזמן בשאיפת התקדמות והשתלמות בחיים. זה מקום טוב, אבל יש בן אדם שאף פעם לא טוב לו, הוא כל הזמן, הוא לא שבע, לא שבע, לא שבע. כן, כשאתה בעולם החומר, אף פעם אין לך סיפוק. כשאתה בעולם הרוח, הסיפוק שלך הוא מעצם העמל. כן, מכירות את ה... נראה לי, הזכרנו את הסיפור של רבי נחמן עם החביות? הזכרנו אותו בשיעור? לא. יש סיפור של רבי נחמן שהוא פשוט מדהים בעיניי. בעל הבית לוקח שני פועלים ומבקש מהם למלא חביות. עכשיו, בחביות יש חורים. ניסוח של רבי נחמן, כן? הטיפש אומר למה לי למלא, בכל מקרה הכל יצא, והחכם ממלא, כי זה רצונו של בעל הבית. מה מוזר בסיפור הזה? מה אומרות? מעולה, הרי כולנו היינו אומרות שזה שאומר למה למלאים בכל מיני, זה החכם, זה לא הטיפש, לא? מסכימות איתי? כאילו מה, אני אמלא בשביל שזה יצא? אבל קודם כל, השכר שבעל הבית נותן הוא על המילוי. הוא לא נותן שכר אם זה מלא, הוא נותן שכר על המילוי. עכשיו, למה כולנו הפכנו? אנחנו אומרים, רגע, רבי נחמן התבלבל. הטיפש הוא בעצם החכם. כי אנחנו בתרבות המערבית, ובתרבות המערבית מה שחשוב זה התוצאה. יש פה חבית מלאה או לא? לא מעניין אותי איך היא התמלאה, אבל יש פה חבית מלאה או לא. ורבי נחמן רוצה להגיד לנו לא. זה לא משנה אם החבית מלאה או לא. זה משנה שמילאת אותה. זה משנה העמל. כשאדם עובד עבודה אמיתית, הוא לא בודק כל הזמן את התוצאה, אלא הוא בודק את התהליך. אני עובד או לא עובד? לאן הגעתי? התוצאה היא על הקדוש ברוך הוא, ההשתדלות היא שלנו. תוצאה על הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו בודקת, אני משתדלת ועובדת? אוקיי, אז אני עושה את משימת בעל הבית, עם החבית מלאה או רכה, זה לא באחריותי. לא אני שמתי חורים בחבית. העבודה שלנו זה עצם העמל. ולכן אדם שעוסק בעבודה רוחנית, מאוד מאוד קל לו לשמוח בחלקו, כי הוא כל הזמן בעמל. אבל אם המטרה שלנו היא רק התוצאה, אז זה תסכול, כי החבית אף פעם לא מלאה. החבית אף פעם לא מלאה. וזה בטן רשעים תחסר. אתה רוצה את החבית מלאה, אתה רוצה את הבטן מלאה. היא לא מלאה. יש כל הזמן חורים בחבית. יש כל הזמן משהו שמפנצ'ר לנו את התוצאה. אז אם אני במרדף אחר התוצאה, אני בתסכול מתמיד. אבל אם אני במרדף אחר העבודה, אחר עשיית הטוב, תמיד יש לי שמחה, כי אני תמיד עושה. תארו לכם שהציונים לקבלה לאוניברסיטה או למכללה או לכל מקצוע שאתם רוצים, זה כמה עמלתם ולא איזה פסיכומטרי יש לכם. כמה זמן למדת לפסיכומטרי ולא כמה ניקוד. החיים שלנו לא נראים אחרת, לא? לא? אבל יכול להיות שאת למדת מיליון שעות וקיבלת 500, ויכול להיות שלמדת שעה וקיבלת 750, וזה לא תלוי בך, כי זה תרבות מערבית שלא מחפשת את העמל. אבל בואו לא נתבלבל, זה נכון שאנחנו חיות בתרבות מערבית ואנחנו לא יכולות להתכחש לזה, שזה גם חלק מהמציאות, ולפעמים גם אנחנו צריכים לשחק את המשחק וללמוד לפסיכומטרי. אבל בואו לא נתבלבל, המטרה שלנו זה למלא את החבית, המטרה שלנו לא לדאוג שהיא מלאה. יש? אז בטן רשעים תחסר, כן? הוא כל הזמן רוצה שיהיה להיות צווה, וזה לא עובד. כי אינו יכול למלות נפשו תמיד ימיים. על כן ביותר יתגבר בו החפץ אל הרגשות הרוח, שהן מתמידות יותר, ומהן הרגשת השכרות, שמרגיש שעדר המנוחה ועסקי המחשבה, בבלבול הדמיון בפועל רעש, וזה יחשב אל השכה לעניין חיים חזקים. כן, כמו שהשיקור, כן, זה חוויה מאוד מאוד חזקה, הוא חוזר להתחלה, שגאווה זה חוויה חזקה של עצמו. אבל לתחזק את חוויית החוזק הזה, זה המון 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 לחץ. כלומר, הגאוותן, אין פה עליו רק ביקורת, יש עליו פה הרבה מאוד רחמים. הוא כל הזמן צריך לתחזק את החוויה הזאת של עצמו. גני, מול השעון. אוקיי. טוב, תגידו לי שתי דקות לפני. אבל יותר מתמיד מזה הסוג הוא הגאווה שמרגיש את עצמו ושמח שמחה גסה בכל מה שיוכל לייחס לעצמו מעלה והצלחה. וטבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד בזה התענוג הנבזה, שהוא תענוג חומרי ודמיוני, בנוי על שקר ותוהו. שימו לב איזה מילים קשות, בנוי על שקר ותוהו. וכשמרגיש הנעימות הגסה, הוא מתאמץ להגבירה במה שיתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות. דיברתי לפני כמה חודשים עם מישהי שברחה מרטורנו, שתבינו לאיזה מצב היא הגיעה, ברחה מרטורנו. ואז היא סיפרה לי איך היא הגיעה לסבים קשים. ממש, אני מדברת אתכם שיחה ממקור ראשון. ואז היא אומרת, בהתחלה הייתי שמה ככה, כי אני אפילו לא זוכרת את כל השמות. ואז היא הגיעה למצב שהיא לוקחת, וזה לא ממש מספיק חזק לה, זה לא חזק. היא אומרת, אני לוקחת ולוקחת, וכבר אין לי את החוויה הזאת שהייתה לי בהתחלה. אז היא אומרת לי, ואז התחלתי לקחת MD, כאילו אני יודעת מה זה MD, אז היא אומרת, ואז התחלתי לקחת MD, ואז היא מתארת לי את הכדורים, ופתאום זה הרבה יותר חזק, זה הרבה... היא אומרת, ואז שמתי לב ששום דבר כבר לא מספק אותי, שכדי להרגיש הרגשה חזקה, אני לא יודעת, אולי אני צריכה לקפוץ מאיזה צוק. היא אומרת, ופה, תראו איזה מדהימה, אמרת לי, ופה הבנתי שזהו, שזה או חיים או מוות. כי בחיים לחוות החוויה יותר חזקה מזה כבר בלתי אפשרי. שנקרא, המונולוג הזה שלה, היה לי כל כך חזק, וזה מה שהוא אומר כאן. הוא נותן שכרות, אני אומרת, אולי בימינו היה נותן את הדוגמה של סמים. אבל זה ככה. זה בהתחלה לוקחים שתייה ומרגישים טוב, ואחר כך זה כבר לא חזק. צריך לקחת עוד. זה דרך אגב גם התמכרות לכדורים. יש כאלה שיש להם כאב ראש והאקמול לא מדגדג אותם. הם צריכים שתי אקמול, טיפות אופטלגין, וכן הלאה וכן הלאה, היום יש כבר יותר חזקים, צריך להיזהר. לא על כל שנייה שיש לך טיפה כאב ראש קחי אקמול, לא כדאי. כאילו גם הגוף מתישהו, כאילו זה כבר קטן עליו ואת צריכה משהו יותר חזק. כאילו למה אנחנו רוצים להגיע? שבשביל כאב ראש ניקח מורפיום? כאילו צריך ממש להשתדל לא לקחת על כל דבר איזה מאמר מוסגר. אבל כמו החוויות שבגוף, עוד יותר חזק זה החוויות שבנפש. כן, אם הרגשתי יום אחד שנורא מכבדים אותי, אני נהיית מזה שיקורה. הפעם הבאה עוצמה כזאת לא תספק אותי, אני צריכה יותר וואו. אני צריכה שיותר אנשים ישימו לב אליי, אני צריכה יותר, יותר, יותר. כן, נראה לי כמו שנתנו את הדוגמה הזאת של סיי גינס. כן, שאנשים יכולים לגדל ציפורניים שנה, לעמוד, לשבת ככה ולא לעשות כלום, רק שיהיה כתוב עליהם איזה דף בסיי גינס. לא חרם. כמה אנחנו משקיעים את החיים, אני חוזרת למשל עם המצפן, בכיוון הלא נכון, עם מצפן מקולקל. Okay. אז זהו, כן, הוא מרגיש את עצמו, הוא שמח שמחה גסה בכל מה שהוא יוכל לייחס לעצמו מעלה והצלחה, וטבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד בזה התענוג הנבזה, שהוא תענוג חומרי ודמיוני, בנוי על שקר ותוהו. וכשמרגיש הנעימות הגסה, הוא מתאמץ להגבירה, במה שיתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות שאין בו אפילו שמץ מהם. מתישהו המציאות כבר לא יכולה לספק לך את החוויה הכל כך עוצמתית שאתה רוצה, אז אתה ממלא את עצמך בשקרים ובדמיונות, בשקרים ובדמיונות ובשקרים ובדמיונות. וזה משהו שהוא מאוד 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 קשה, כאילו כמה אתה יכול ללכת רחוק בשביל תשומת לב. ואני רוצה בזה לסיים. סיפרתי לכם על הבחורה שסיפרה שהיא חולה סרטן והיא לא הייתה אצלי בכיתה, סיפרתי לכם את זה? לפני כמה שנים טובות מגיעות אליי שתי בנות בחרדה גדולה ואומרות לי, אנחנו רוצה לדבר איתך. אמרתי, אוקיי, בוא נדבר. לא, לא, המורה לא כאן. לקח לנו 10 דקות למצוא חדר שהן יהיו רגועות, שאף אחד לא ראה אותם. חשבתי שהם כבר רוצים להביא לי סודות לפנטגון. אמרתי, מה קרה? אז אמרתי, תקשיבי המורה, זאת וזאת חולת סרטן ובמצב לא טוב. עכשיו ילדה, בריאה, הכל בסדר, אמא שלה לא אמרה לי כלום. תראה מה הדברת? כן המורה, אף אחד לא יודע מזה, רק שתינו. מה זאת אומרת? אז היא אומרת כן, והם התחילו לתאר לי, יש לה סרטן ברחם, וכבר היא סיכמה עם אחת מהם שהיא תהיה האמא הפונדקאית שלה. כן, כן, אתם לא יודעת לאיזה, לאן זה הגיע. עכשיו אני אומרת להם, הם תיארו את המצב הקשה שלה, אז אני אומרת, רגע, אבל אמרתי להם, אבל ההורים שלה לא דיברו איתי, ההורים שלה לא יודעים. אמרתי, הילדה עם סרטן וההורים שלה לא יודעים? כן, היא כל לילה מתאשפזת, היא ילדה בפנימייה, אז היא כל לילה מתאשפזת והיא באה בבוקר. עכשיו אני כבר הבנתי שלא דובים ולא יער, אבל הבנות לא העלו בדעתם שהיא משקרת, מרוב שהם היו עמוק בסיפור. הם לא העלו בדעתם. תוך שיחה, כמובן, הכל, שום דבר. אין אפילו גרעין אמת. הבחורה הייתה מדע בדיוני עד הסוף. באמת, באמת, אומללות. היא הייתה צריכה חוויה חזקה של עצמה. לא הרגישה מספיק תשומת לב. ידעה ליפול בדיוק על שתי הבנות שישמרו את הסוד וילכו איתו. וחודש הבנות לא ישנות בלילה כי הן שומרות הסוד שלה. שלושתם היו צריכים טיפול. באמת, שלושתן היו צריכות טיפול. שתי הבנות האלה איבדו את האמון בעולם. תחשבו שאחת כבר אמרה שהיא תתחתן רק עם מי שיבטיח שהוא הסכים שהם יהיו ההורים הפונדקאים. כאילו, לשם זה הגיע. אבל למה אני מביאה את הסיפור הזה? כי באמת, ברוך השם, יש אפי אנד, שלושתן התחתנו, שלושתן בריאות ושלמות והכל בסדר. אבל, למה אני מביאה את הסיפור הזה? תראו כמה אפשר ללכת רחוק כדי לחוות את הצמיחה. כמה אפשר? היא בסך הכל רצתה חוויה חזקה של דאגה של אחרים אליה, של אכפתיות, שירגישו אותה. היא עשתה את זה בדרך השלילית, אבל זה בסך הכל מה שהיא הייתה צריכה. והעבודה שלנו זה לעזור לעצמנו לספק חוויות פנים ולא להצטרך לחוויות חוץ. בהצלחה רבה.